כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
סקר שוק. כתבתה של ענת רואה מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. עורכת הדין אילנה סקר נהנית כבר 6 שנים מהעוצמה וההשפעה שמעניקה חברותה בוועדה למינוי שופטים. במקביל, היא ומשרדה המשפחתי מייצגים מאות לקוחות בפני שופטים שסקר יכולה לחרוץ את גורלם המקצועי. הנהלת בתי המשפט מסרבת למסור מידע על פעילות סקר בבתי המשפט, אבל תחקיר מוסף כלכליסט מצא יותר מ1,000 תיקים שונים שבהם צוינה עורכת הדין סקר כמייצגת. שופטים בניגוד עניינים? לשכת עורכי הדין, נשיאת העליון ושר המשפטים שומרים על שתיקה רועמת. צחי אלמוג הוא רשם בכיר בבית משפט השלום בהרצליה. אלמוג מעוניין להתקדם בסולם השיפוט, ובשנים האחרונות פורסם שמו כמה פעמים ברשומות כמועמד לקידום. כך למשל, אלמוג פורסם כמועמד לפני התכנסות הוועדה לבחירת שופטים במאי 2018 ושוב באוגוסט באותה שנה. מינוי וקידום של שופטים בישראל נתונים להכרעתה הבלעדית של הוועדה לבחירת שופטים. הוועדה הזו מכהנת מאז ינואר 2015 עורכת הדין אילנה סקר, כנציגה מטעם לשכת עורכי הדין. המשמעות היא שהצבעתה של עורכת הדין סקר בוועדה עשויה להשפיע באופן ישיר על עתידו המקצועי של אלמוג. חרף זאת, ממש במקביל לכך ששמו של רשם אלמוג הובא להכרעת הוועדה לבחירת שופטים, הוא טיפל בבית המשפט בתיקים שבהם יצגה עורכת הדין סקר את אחד הצדדים. ב-20 ביוני 2018, למשל, הוגש לאלמוג כתב הגנה בתיק שמתברר בפניו. שמה של סקר התנוסס בראש כתב ההגנה, ובסעיף הראשון שלו כמייצגת של הנתבע. זמן קצר אחר כך, ב-23 באוגוסט, בתיק אחר, הגישה סקר לרשם אלמוג בחתימתה, בקשה טכנית למחיקת תביעה שהגישה בשם חברת הביטוח מנורה. כל זה רגע לפני שהיא עצמה יושבת בדיון שנערך בספטמבר, שעשוי להכריע את גורלו המקצועי של אלמוג. המקרים הללו, שנראים על פניהם כמו הזמנה לניגוד עניינים, רחוקים מלהיות נדירים או טעויות חד פעמיות בשיקול הדעת. ואלמוג נציין, הוא רק דוגמה אחת מרבות שיסקרו מיד. תחקיר מוסף כלכליסט מצא שעורכת הדין אילנה סקר רשומה כמייצגת בתיקים ומגישה מסמכים ובקשות לשופטים ולרשמים דרך קבע. מאות רבות של פעמים שבהן בין היתר היא מייצגת לקוחות מול שופטים ורשמים שקידומם תלוי בהכרעת הוועדה שבה היא חברה. מהתחקיר שערכנו עולה כי משרד עורכי הדין בראשות סקר ייצג ביותר מ1,000 תיקי בתי משפט ב5 השנים האחרונות. לחלק מהתיקים הללו אין גישה משום שמדובר בתביעות נזקי גוף, ופרטיהם אינם גלויים. אולם בחלק שפתוח לציבור מצאנו מאות תיקים שבהם הופיע שמה של סקר כמייצגת. בחלק גדול מהם היא גם מגישה בחתימתה בקשות שונות והודעות מטעם לקוחותיה לבית המשפט. שמה של סקר מתנוסס כמעט על כל מסמך משפטי שמגיש משרדה, ייפויי כוח מלקוחות שניתנו לה אישית מוגשים לבתי המשפט, והיא עצמה מגישה הודעות, מזמנת עדים, ולמעשה עושה כמעט כל מה שעושה עורך דין רגיל בבית המשפט, למעט הגבלה אחת, הגעה פיזית לדיונים בפני שופטים, להוציא ישיבות גישור שעליהן היא כן מגיעה. זאת למרות שהחוק אוסר במפורש ייצוג ולא רק הופעה פיזית, שממילא בימינו איננה לב ההליך המשפטי שרובו נעשה מרחוק. התוצאה היא שאיש אולי אינו רואה את עורכת הדין סקר מסתובבת במסדרונות בתי המשפט, אך תביעות האצבע שלה מופיעות במאות תיקים באופן גלוי, מונחות על שולחנם של שופטים שעתידם המקצועי תלוי בהכרעתה הבלעדית של הוועדה, שבה סקר חברה כבר 6 שנים. למדה מנווה ועולה עליו. לפי סעיף 53א לחוק לשכת עורכי הדין, מרגע שעורך דין מתמנה לוועדה לבחירת שופטים, חל עליו איסור לייצג לקוחות בבתי המשפט. למעט ייצוג בעליון, ששופטיו כבר אינם תלויים בחסדי הוועדה. החוק הותיר ביודעין פרצה נרחבת, והוא מגביל רק את חבר הוועדה עצמו, ואינו מטיל הגבלות על עורכי דין אחרים במשרדו. המצב החוקי הזה ספג ביקורת ונחשב בעייתי ביותר בשל ניגוד העניינים המובהק שהוא עלול ליצור, אך מבחינת החוק היבש הוא מותר. ונפרט בהמשך. מי שניצל היטב את הפרצה הזו היה אפי נווה, ראש לשכת עורכי הדין הקודם, ששימש בעצמו חבר בוועדה לבחירת שופטים. נווה נמנע מלייצג אישית לקוחות בתיקים ולהופיע בבתי המשפט, אך שותפו, עורך הדין אלישע אטיאס ויתר עובדי משרדו, הופיעו בפני עשרות שופטים, שרבים מהם היו תלויים בחסדי נווה כדי להתקדם. עורכת הדין סקר הייתה אחת הדמויות הקרובות ביותר לנווה, והוא שהכניס אותה לפעילות ציבורית אחרי שהכירו על רקע עבודתם המשותפת בתחום תביעות הביטוח. כעת עולה מתחקיר כלכליסט כי סקר מותחת עוד יותר מנווה את גבולות החוק. היא מנהלת למעשה ובאין מפריע פרקטיקה ענפה של ייצוג לקוחות בבתי משפט. ממש במקביל לכהונתה הארוכה בוועדה לבחירת שופטים. סקר, ילידת דימונה, היא בוגרת אוניברסיטת תל אביב והתמחתה אצל הפרופסור דוד ליבאי. שנים אחדות אחרי שהוא שמחה כעורכת דין, פתחה משרד משפחתי קטן בהרצליה. אחותה, עורכת הדין אורה הולט, היא שותפתה. בנה, אפי סקר, עורך דין תרים, הוא עסק הפכו במשרד, לצד עורכת דין נוספת ששמה רחל סבהט. הנהלת בתי המשפט מסרבת לחשוף את המידע המלא על רשימת התיקים שעורכת הדין סקר ומשרדה מייצגים בהם, אף על פי שהוא מצוי בידיה וניתן לספק אותו בלחיצת כפתור. אלא שהגוף הפרטי, תולעת המשפט, בראשות פעיל חופש המידע גיא זומר, פנה מאגר נתונים פומבי של תיקים על בסיס מידע גלוי מהמערכת הממוחשבת של בתי המשפט. המאגר של תולעת המשפט מאפשר להשיג רשימה של כל התיקים שמנהל משרד סקר, כמו גם את שמות השופטים שבפניהם מרבה המשרד להופיע. המספרים שעולים מהנתונים הללו מהממים. משרד סקר ייצג בלמעלה מ-1,000 תיקים מאז 2015, אז מונתה אילנה סקר לוועדה לבחירת שופטים. ובפני מי? לפי פילוח של 5 השנים האחרונות, סקר או משרדה ייצגו ב-74 תיקים שונים בפני הרשמת הבחירה בשלום הרצליה, ענת דבי, ב-65 תיקים בפני מיודענו אלמוג מהשלום הרצליה, ב-48 תיקים בפני הרשם הבכיר בשלום הרצליה, אדוארד לכנר, ב-40 תיקים בפני השופט השלום הרצליה יוסף ברכיה, ב-34 תיקים בפני השופטת בשלום הרצליה אירית מני גור, והרשימה עוד ארוכה ותפורת בהמשך. כל אלה הם שופטים ורשמים שממתינים להכרעת הוועדה לבחירת שופטים בעניין קידומם, או שנבחרו על ידי הוועדה בתקופת סקר. הרשמת דבי למשל קודמה רק לפני 4 ימים לשופטת שלום בתל אביב, בהצבעת הוועדה שבה השתתפה סקר. כמוה גם הרשמים הבכירים, איתי רגב וקייס נשף, שגם בפניהם מתבררים תיקי משרד סקר. צחי אלמוג הוא מועמד ותיק שממתין לקידום. אדוארד לכנר היה מועמד לקידום וטרם נבחר. יוסף ברכיה מונה באפריל 2016 על ידי ועדה בהשתתפות סקר וכך הלאה. הדוגמאות של שופטים ורשמים שבפניהם מייצגת סקר רבות מאוד. פגישה אישית עם הרשמת. במבט לאחור, סימני השאלה לגבי התאמתה של סקר לתפקיד שדורש הימנעות מייצוג בבתי משפט היו צריכים להתעורר מזמן. אני מופיעה כמעט כל יום כבר 27 שנה בבתי המשפט ומכירה את צורכי המערכת, אמרה סקר בינואר 2015 לכלכליסט, סמוך לבחירתה לחברות בוועדה. היא לא הסבירה אז כיצד בכוונתה לוותר על הפרקטיקה העשירה הזו לטובת פעילות ציבורית. בדיעבד, מתברר שהיא לא ויתרה. תחום העיסוק של סקר, ייצוג בתביעות ביטוח, בעיקר מטעם חברות ביטוח, כרוך בייצוג בפני רשמים בכירים ושופטי שלום שנמצאים בראשית הקריירה שלהם, ובאופן טבעי חפצים להתקדם. אחד הלקוחות הקבועים והגדולים של סקר הוא חברת הביטוח מנורה. מ-2015 הצטרף לקוח משמעותי נוסף למשרד, חברת הביטוח כלל, שכפי שנחשף בכלכליסט, העבירה לה מאות תיקים, ופירוט בהמשך. כשאלה הלקוחות, ייצוג בתביעות בבתי המשפט הוא העבודה המרכזית שלך, וסקר החליטה לא לוותר עליה, גם אם ההתנהלות מציבה את השופטים במצב של ניגוד עניינים אפשרי. למשל, במקרה של הרשמת ענת דבי, או בתוארה מאז יום א', השופטת דבי. דבי מונתה לתפקיד בבית המשפט השלום הרצליה ב-2012, ומאז המתינה לקידום לשופטת שלום. כדי ששמו של שופט יובא בפני הוועדה לבחירת שופטים, יש צורך לכלול אותו כמועמד ולפרסמו ברשומות 45 יום לפחות לפני מועד הישיבה בעניינו. שמה של דבי פורסם כמועמדת ברשומות שוב ושוב מ-2015 עד היום. לפי הנתונים שבידי מוסף כלכליסט, דבי היא גם הרשמת שסקר ומשרדה ייצגו בפניה הכי הרבה. 200 תיקים של המשרד התבררו בפני דבי מאז 2010, מהם 74 מאז מונתה סקר לוועדה ב-2015. במקרה של דבי המצב טעון עוד יותר. לא רק שסקר עצמה מוזכרת במסמכים כמי שמייצגת בתיקים שמתבררים בפני דבי, אלא שמקורות משפטיים טוענים שהרשמת נפגשה בעבר עם סקר באופן אישי, וביקשה ממנה כנציגת לשכת עורכי הדין לפעול לקידומה. זה קרה, יש לציין, לפני שנשיאת העליון אסרה על רשמים ושופטים לקיים פגישות שידול כאלה. ביום ראשון השבוע, ההמתנה הארוכה של דבי הסתיימה סוף סוף, והוועדה שסקר חברה בה הצביעה בעד קידומה לתפקיד שופטת. הנה דוגמה לתיק קטן, יומיומי, של עורכת הדין סקר, שהתברר ממש בשבועות האחרונים בפני הרשמת הבחירה דבי. חברת הביטוח מנורה הגישה תביעה בסכום של 13,000 שקלים נגד אדם מסוים. בכותרת כתב התביעה נכתב באופן ברור כי מנורה מיוצגת בהליך באמצעות עורכת הדין סקר ו/או עורך הדין הולט. ב-17 בנובמבר 2020 התקיים דיון בתיק בפני הרשמת דבי בנוכחות עורכי דין ממשרד סקר. חודש קודם בלבד פורסם שוב שמה של דבי ברשומות כמועמדת לקידום. בדיון שנערך הציע הרשמת לצדדים להסכים לכך שתפסוק פסק דין בפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. המשמעות היא שהשופטת תכריע לא נימוקים, לרוב בסכום שמשקף פשרה כלשהי, כפי שעולה משם הסעיף. החיסרון המרכזי במסלול הזה הוא שפסק הדין אינו מנומק ולא ניתן כמעט לעולם לערער עליו. הצדדים הסכימו, ואז הרשמת דבי הכריע לטובת מנורה באופן גורף. היא חייבה את הנתבע לשלם למנורה את מלוא סכום התביעה נגדו, וכן הוצאות ושכר טרחה. פשרה במקרה הזה לא הייתה. זה אומנם מצב אפשרי, ועורכי דין נוהגים להזהיר את לקוחותיהם בטרם יסכימו להליך כזה, אבל הכרעה כה חד צדדית איננה שכיחה. בדרך כלל כשפוסקים לפי 79א זה לא הכל או כלום, זה נחתך איפשהו באמצע, נגיד 30-70. פסיקה על מלוא התביעה היא סופר קיצונית, הרי אי אפשר להרער על זה, אומר עורך דין שבקי בתחום. העובדה שהרשמת דבי פסקה לטובת לקוח של משרד סקר אין בה כמובן כדי להעיד על מסו פנים. אולם ברור מדוע ההיגיון הבריא, שמשתקף ברוח החוק, היה מחייב להימנע ממצבים כאלה. הכוח שלה עלול להשפיע. עורכי דין ששוחחנו איתם מבקרים את מה שהם מכנים ניצול של סקר את מעמדה בייצוג בבית המשפט. הכוח שלה, כמי שיושבת בוועדה לבחירת שופטים, עלול להשפיע על החלטות שופטים. כל מה שהיא ביקשה היא קיבלה, אומר עורך דין שמכיר את פעילותה המשפטית. זה מאוד לא תקין, אומרת עורכת דין אחרת. אני בכלל לא מבינה למה היא עוד יושבת בוועדה. מלכתחילה הבעיה היא שסקר הייתה ידו הארוכה של נווה. אני לא מבינה איך הלשכה בכלל בחרה בה. אם למשל הייתי נמצא עכשיו בערעור מולה בבית המשפט המחוזי, שבו כל שופט פוזל לבית המשפט העליון, הייתי רואה את זה כעסק בעייתי, אומר פרקליט נוסף. שופטים מפחדים ממנה, רועדים ממנה ונותנים לה כל מה שהיא מבקשת. אבל חרף הביקורת, סקר ממשיכה לייצג במרץ. למקום השלישי ברשימת השופטים שבפניהם מייצג משרדה הכי הרבה, הגיע הרשם הבכיר בשלום הרצליה, אדוארדו לכנר, שממתין לקידום לתפקיד שופט תעבורה. לפחות ב-48 תיקים שונים ייצג משרדה של סקר בפני לכנר מאז מונתה לוועדה, וגם במקרה שלו, בכל התיקים בפניו רשומה סקר כמייצגת ומגישה מסמכים לפי הצורך. למשל, בתיק שהתברר בין השנים 2016 ל-2018, סקר חתמה בעצמה על בקשה להחיות תיק, לקבל פסק דין בהיעדר הגנה, ועל הזמנת עד לדיון שנקבע לאפריל 2018. אם לדיון עצמו הגיע בנה, אפי סקר, מדוע לא הוא או מישהו אחר מהמשרד היה זה שזימן את העדים? מדוע עורכת הדין אילנה סקר בוחרת לחתום? 4 חודשים לאחר מכן עלתה מועמדותו של לכנר לוועדה. בינתיים הוא לא קודם, וסביר להניח ששמו ישוב ויעלה בחודשים הקרובים עם חידוש פעילותה של הוועדה לבחירת שופטים. כך גם במקרה של הרשם הבכיר צוריאל לרנר מבית משפט השלום כפר סבא, ששמו פורסם ברשומות כמועמד לקידום 4 פעמים בשנים 2017 עד 2018. נכנסנו לאתר נט המשפט לבדוק את התיקים שלו. ב-12 בנובמבר 2017 הגישה סקר ללרנר בחתימתה בקשה למתן אורכה להגשת כתב הגנה, וכתבה כי החתומה מטה קיבלה לידה את התיק בימים אלה. לסקר יש נטייה להגיש בעצמה ולחתום על שלל בקשות טכניות, קצרות, באופן שמעורר תהיות מדוע דווקא היא בוחרת לחתום עליהן, ומדוע לא עושה זאת עורך דין אחר במשרדה. בתיק נוסף בפני לרנר הוגש באוקטובר 2017 כתב הגנה שאילנה סקר מופיעה בפתחו כמייצגת, והפעם גם חתומה עליו אישית. בהמשך חתמה בדצמבר 2017 על צירוף תצהיר. מדובר בתיק שגרתי קטן. מבדיקתנו עולה שברוב התיקים בפני הרשם לרנר, מנורה, הלקוחה של סקר, חויבה בתשלום. ועדיין, מצב של ייצוג בפני שופט שמועמד לקידום, גם אם אינו כולל הופעה בבית המשפט, אינו תקין ואינו מתיישב עם תכלית החוק. באופן דומה, סקר ומשרדה ממשיכים לייצג, למשל, בפני שופטת השלום בהרצליה, הדסה אסיף, מועמדת נצחית לקידום למחוזי כבר כמה שנים. ומייצגים גם בפני שופטת השלום הרצליה, עירית מני גור, שב-34 תיקים של משרד סקר התבררו בפניה מאז 2015. אחד מהם, למשל, עסק בתביעת פיצויים של אישה כנגד קפה גרג וכנגד חברת הביטוח מנורה. בכתב ההגנה ממרץ 2015 נכתב כי עורכת הדין סקר ואחותה ייצגו את הנתבעות. במרוצת השנים שבהן התנהל התיק שב והתפרסם שמה של השופטת מני גור ברשומות כמועמדת לקידום, שבמקביל סקר הגישה בתיק לשופטת הודעות בחתימתה, לעתים ימים אחדים לאחר ששמה של מני גור התפרסם ברשומות. מני גור היא אחת השופטות שהיו מועמדות לקידום הכי הרבה פעמים, ולפי מקורות משפטיים סקר גם הייתה מעוניינת לסייע לה להתקדם למחוזי. אולם שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, ונשיאת העליון, תרפדו בשעתו את הקידום. לאור העובדה שמני גור ביקשה בזמנו את סיוע הלשכה בקידומה, אפשר לטעון שהיה עליה לדווח על כך בעת שהיא דנה בתיקים של משרד סקר. עוקפת את האיסורים. המתח המובהק התמון בסיטואציה שבה עורך הדין המייצג הוא גם זה שבו תלוי עתידו המקצועי של השופט עולה שוב ושוב. למשל, במקרה של הרשמת הבחירה בשלום תל אביב, יעל מרמור דומב, שמונתה לתפקיד באפריל 2017, כשסקר כבר הייתה חברה בוועדה למינוי שופטים. ייתכן שסקר אף ישבה בוועדת המשנה שבחרה בה, וייתכן שלא, המידע הזה אינו מתפרסם. ימים אחדים לאחר שמונתה מרמור דומב, אחד התיקים הראשונים שהועברו לטיפולה, היה התביעה שהגישה עורכת הדין סקר בשם חברת מנורה. בסעיף הראשון נכתב התביעה, שעדיין לא היה ידוע למי ינותב התיק, נכתב במפורש שהיא או אחותה תייצג את התובעת. אבל גם לאחר שהתיק נחת על שולחנה של הרשמת מרמור דומב, שמה של עורכת הדין סקר המשיך להיות מצוין באופן בולט בכל מסמך שהוגש, ובין היתר הוגשה בחתימתה בקשה לשינוי מועד דיון. בתיק אחר בפני מרמור דומב שנפתח לפני חודשים אחדים, התעוררה מחלוקת בין עורכת הדין סקר לבין עורכי דין שהופיע מולה בתיק, שממחישה כי המעורבות שלה בטיפול בו היא הרבה מעבר לחתימה טכנית על מסמכים. בלי להיכנס לפרטים הסבוכים, מספיק רק לציין שלאחת הבקשות שהוגשה לשופטת צורף תצהיר מטעם חברת מנורה, שהמצהירה מטעם החברה היא לא אחרת מאילן הסקר עצמה, חברת הוועדה שבה הוכרה שמרמור דומב תתמנה לרשמת. מעבר לעצם ציון שמה כמייצגת בתיקים והגשת מסמכים בהם, קשה שלא להבחין בביטחון של סקר בפניותיה לבית המשפט בתיקים שבטיפולה. כך למשל, כשסקר רוצה לדחות דיון, היא לעתים אינה מגישה בקשה אלא מסתפקת בהודעה. הנה דוגמה. תביעה בסך 511 אלף שקל התבררה בפני השופט אמיר ויצנבליט מבית משפט השלום הרצליה, שגם הוא מונה בתקופת כהונתה של סקר בוועדה. זמן מה לאחר מכן הגישה סקר בעצמה, ובחתימתה, הודעה על מתן אורכה להגשת כתב הגנה. כך, במקום לבקש מהשופט לאשר לאורכה להגיש את כתב ההגנה, היא דיווחה לו שניתנה לאורכה. על המסמך חתומה עורכת הדין סקר, ובשום מקום בו לא מוזכר שמדובר בבקשה. דוגמה נוספת לקוחה מתיק שהתברר בפני השופטת מרב בן ארי, שבפניה ייצג משרדה של סקר בשנים האחרונות, לפחות ב-12 תיקים. לפני כשבועיים קודמה בן ארי לבית המשפט המחוזי. בתיק המדובר הגיש הסקר לשופטת הודעה שבה ציינה שהצדדים מנהלים מסע ומתן לפשרה והם זקוקים לשהות של 14 יום ולכן הדיון הקבוע למחר מתייתר, פסקה. סקר הוסיפה שבית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע מועד לתזכורת פנימית בעוד 14 יום. מי שקורא את ההודעה עלול לטעות ולחשוב שהשופטת היא שכתבה אותה ולא בהכרח עורך דין שמייצג בתיק. אילנה סקר היא משרד של one man show. היא ואחותה שותפות אמנם, אבל היא הדומיננטית, והיא רוצה להחזיק את המקל בשני הקצוות. אומר גורם משפטי בכיר שהצגנו בפניו כמה מהמסמכים שעליהם חתומה הסקר בתיקים. שלמה כהן, דרור חוטר אישי, דוד ליבאי ואפילו אבי חימי הבינו שהם לא יכולים להיות גם בוועדה לבחירת שופטים וגם להופיע, ולכן החליטו לוותר על חברות בוועדה. סקר רוצה גם להיות בוועדה וגם לעקוף את האיסורים באמצעות כל כתבי בית הדין שהיא חותמת עליהם, והבקשות וההתנהלות מול עורכי דין. אבל גם אם עורכי דין כועסים על ההתנהלות ועל הכוח העצום שהיא נהנית ממנו במסדרונות בתי המשפט, מבחינת השופטים לא התגלה עד היום גילוי פומבי של אי נחת מההתנהלות של סקר, ולא מצאנו החלטה כלשהי שמבקרת אותה. השופטת לא זוכרת ממינה. פעם אחת ניסה צד לדיון לאתגר את היחסים המורכבים בין סקר לשופטים. שמו היה גבריאל לוי, והוא טבע את מנורה בדרישה לפיצוי כספי על נזקים שנגרמו למבנה שלו. התיק התברר בבית משפט השלום ירושלים בפני השופטת קרן מילר, שמונתה לתפקיד בתקופה שבה סקר הייתה חברה בוועדה למינוי שופטים. תחילה, בעוד התיק מתברר, התלונן לוי בפני מנורה וביקר את עצם העובדה שהחברה מיוצגת בידי סקר או משרדה, ומנהלת תיקים בפני שופטים שמונו בתקופתה. מנורה השיבה ללוי שהוא טוען טענות חמורות נגד שופטת בישראל ונגד עורכת דין מוערכת החברה בוועדה לבחירת שופטים, והכל ללא בסיס ראייתי. ציטוט. לוי לא ויתר. באפריל השנה, לאחר שניתן פסק דין נגדו בתיק, הגיש לנציב תלונות הציבור על השופטים תלונה נגד השופטת מילר וטען כי היה עליה לפסול את עצמה. לוי טען כי עורכת הדין סקר הייתה חברת הוועדה שמינתה את השופטת, וכי עורכת הדין סקר קיבלה את התיק וניהלה אותו, הגיעה לדיוני גישור, שלחה את בנה ואחותה לדיונים בבית המשפט תחת שמה, ניסתה לטשטש את העקבות, אחותה אורה הולט היא שותפה מלאה שלה במשרד. לוי תמה מדוע לא היה גילוי נאות מצד השופטת על כך שעורכת הדין סקר היא זו שמינתה אותה. נציב התלונות הזדרז מאוד. ובתוך שבועיים וחצי מרגע קבלת התלונה, שלח את החלטתו. הוא בחר לא להתייחס לכך שסקר נרשמה כמייצגת בתיק, ששמה התנוסס על כל המסמכים בו, והיא אף הגישה לפחות שתי בקשות בחתימתה ובעצמה לשופטת מילר. חרף זאת קבע הנציב שמהפרוטוקולים עולה שמנורה יוצגה על ידי מספר עורכי דין, ובהם אורה הולט, רחל סבהט ואפי סקר. לפי האמור בהחלטת הנציב, השופטת מילר הגיבה לתלונה באומרה שהיא אינה זוכרת מי היו נציגי הלשכה בוועדה שמינתה אותה לשיפוט 4 שנים קודם לכן. לדבריה, רק לאחר קריאת התלונה בדקה באינטרנט ומצאה כי עורכת הדין סקר אכן הייתה חברה בוועדה לבחירת שופטים שהחליטה על מינויה לשופטת. השופטת מילר ציינה עוד כי עורכת הדין סקר מעולם לא הופיע בפניה בהליך, וגם לו הופיע, היא לא הייתה יודעת במי מדובר, ולא עושה את הקישור אל חברי הוועדה שדנו במועמדותה לשיפוט. מילר נמנעה מלהתייחס לכך שסקר מוזכרת על גבי כל המסמכים, וחתמה בעצמה על אחדים מהם כמייצגת. הנציב נמנע מלנתח את הדברים או לנמק, והסתפק בסופו של דבר בקביעה קצרה שלפיה נחה דעתנו כי אין כל ממש בתלונה, והיא נדחית בזאת. המערכת בוחרת לשתוק. שתיקת מערכת המשפט מול ההתנהלות של עורכת הדין סקר מטרידה בכמה היבטים. קודם כל, במישור הישיר של השופטים עצמם, אלה שסקר מייצגת בפניהם לקוחות, ובפרט אלו שמועמדים לקידום ומבינים את פוטנציאל ניגוד העניינים. אפשר אולי להבין את חוסר הרצון של שופטים לצאת בגלוי נגד סקר, אבל ככל הידוע גם תלונה דיסקרטית למנהל בתי המשפט לא הוגשה מטעמם. מצד שני, קשה להאשים את השופטים, שרובם מערכאות נמוכות ומעוניינים להתקדם בתוך המערכת, כאשר מי שעומדת בראש המערכת, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, בוחרת גם היא לעצום עיניים מול הממצאים. בסביבתה, מעדיפים לגלגל את האחריות לשר המשפטים אבי ניסנקורן, בתפקידו כיושב ראש הוועדה לבחירת שופטים. גלגול האחריות מטריד כשלעצמו, כי ניגודי העניינים מתקיימים בבתי המשפט שהנשיאה חיות אחראית להם, לא שר המשפטים. השר מצידו העדיף גם הוא להתעלם מהסוגיה. הנושא הוא עבר לגורמים הרלוונטיים, נמסר לנו מלשכתו, ומתברר שהבדיקה שלהם נמשכת כבר שבועות. השר גם התעלם מפנייה שהעביר אליו עורך הדין חיים שטנגר, שבה טען כי עורכת הדין סקר מייצגת בתיקים בניגוד לחוק וביקש ממנו לפעול. שטנגר הגיש גם 2 תלונות במשטרה בנושא, שמתגלגלות כבר כמה שבועות ולא ברור מה עלה בגורלן, והוא מפנה למסמכים שמוכיחים כי סקר מייצגת לקוחות בבתי המשפט. גם בקשר לפניותיו של שטנגר לא נמצרה תגובה מלשכת שר המשפטים. מדוברת הרשות השופטת נמסר בתגובה, סעיף 53א לחוק לשכת עורכי הדין אוסר על חבר בוועדה לבחירת שופטים לייצג צד בבתי המשפט. מבירור שערכנו עם עורכת הדין אילנה סקר, עולה כי מאז שמונתה ב-2015 לכהן בוועדה לבחירת שופטים, היא אינה מופיעה בבתי המשפט, לרבות בפני השופטים הנסגרים בפנייתכם. לגישתה, עורכת הדין סקר בכך היא ממלאה את האמור בחוק לשכת עורכי הדין, ולדבריה, לשכת עורכי הדין תומכת בעמדה זו. לפי פסיקת בגץ 10145/17, אין מניעה שעורכי דין אחרים ממשרדו של חבר הוועדה, להבדיל מהחבר עצמו, יופיעו בבתי המשפט. נוסיף, כפי שצוין אף בפנייתך, כי התלונה על השופטת מילר נדחתה, ועוד נוסיף כי עורכת הדין סקר כלל לא הייתה רשומה במערכת כמייצגת באותו עניין, אלא עורכת הדין אורה הולט. מלשכת עורכי הדין נמסר בתגובה, מאז שמונתה עורכת הדין אילנה סקר כחברה בוועדה לבחירת שופטים ב-2015, כף רגלה לא דרכה באולמות בתי המשפט. סקר עצמה לא הגיבה לכתבה. כדי שלא יוטל בה כתם. המחוקק הרחיק את חברי הוועדה לבחירת שופטים מבתי המשפט. ואז הם התחכמו. עד 1995, ראש לשכת עורכי הדין היה מתמנה אוטומטית לחבר בוועדה לבחירת שופטים. ב-1995 המצב החוקי השתנה, וסעיף 53א לחוק לשכת עורכי הדין אסר על חבר הוועדה לבחירת שופטים להופיע בבית המשפט. פרוטוקול ועדת החוקה מאותה שנה מלמד על הלך הרוח וכוונת המחוקק. בדיון היו כל המשתתפים תמימי דעים בנוגע לכך שאין לאפשר לחבר בוועדה להופיע בבית המשפט. צריך למנוע את התחושה של אנשים שעורך דין מסוים השופטים צריכים אותו, אמר חבר הכנסת דן מרידור. ראש הלשכה דרור חוטר אישי הסביר בדיון שבחר לא להיות חבר בוועדה מפני שהוא מופיע בבתי משפט. וחבר הכנסת דדי צוקר אמר, אדם מהיישוב שמחפש עורך דין שייצג אותו בבית משפט, כשעומדת בפניו האפשרות לבחור בעורך דין א' או ב', הוא חושב שהשופטים תלויים בעורך דין א', ברור את מי הוא יעדיף. אני מוכן לשלם מחיר גדול שרמת הנציגים של הלשכה בוועדה תהיה שונה למען מראית עין, כדי שהפרוצדורה לבחירת שופטים, שהיא אולי אחת הכי מפוארות שיש בעולם, תמשיך להיות נקייה ולא יוטל בה שום כתם. אי הנוחות של מדיינים שנאלצים להתמודד בבית המשפט מול עורכי דין שיש להם קשר לוועדה לבחירת שופטים, עמדה כמה פעמים למבחן בבית המשפט העליון, אולם שופטי העליון בחרו עד כה להתעלם מהבעייתיות המובנית בסיטואציות הללו, ולא התקיים לגביהן דיון מעמיק. דיון משפטי במצב שבו עורך הדין המייצג אינו סתם מקורב לוועדה, אלא ממש חבר בה, כמו עורכת הדין אילנה סקר, טרם נערך בעליון. במרץ 2015 הוגשה בקשה לפסול את השופטת אושרי פרוסט פרנקל מבית המשפט השלום תל אביב. הטענה הייתה חשש למסו פנים, משום שהשופטת, שהייתה אז מועמדת לקידום למחוזי, דנה בתביעה שאחד הצדדים בה יוצג בידי משרדו של עורך הדין אפי נווה. נווה עדיין לא היה אז ראש הלשכה, אך הוא שלט בה בפועל, ונהנה המקשרים ענפים עם הנהלת בתי המשפט, ומכוח בוועדה לבחירת שופטים. אבל בקשת הפסילה נדחתה, בנימוק שלא מדובר בחבר הוועדה עצמו, שמייצג בפני שופטים. כשדחתה את הערעור שהוגש, כתבה נשיאת העליון מרים נאור, כי פסילת השופטת משום שהיא מועמדת לכהונה במחוזי, כשבוועדה לבחירת שופטים יושבים אנשים שהם ממחנהו של נווה, היא צעד מרחיק שאין לו הצדקה והיא בגדר הבעת אי אמון במערכת השפיטה. נאור הוסיפה כי נווה אינו חבר בוועדה לבחירת שופטים, וחיווה את המערערת בהוצאות כבדות. אולם בעקבות הביקורת שהתעוררה סביב הופעות משרד נווה בפני שופטים, נשמעו עוד ועוד קולות שטענו כי יש להגביל גם את משרדו של חבר הוועדה מלייצג בבתי המשפט, ולא רק אותו עצמו. איסור דומה חל, למשל, לפי כללי לשכת עורכי הדין, המקבילים עורכי דין שהם חברי מועצת רשות מקומית לייצג לקוחות בפני המועצה. האיסור חל גם על עורך דין שהוא שותפו, מעבידו או עובדו של עורך דין. עורך הדין אילן בומבך, חבר המועצה הארצית בלשכה, פנה ביולי השנה לראש הלשכה הכימי ותהה מדוע עורך דין העובד במשרדו של חבר בוועדה לבחירת שופטים אינו כפוף להסדר ניגוד עניינים זהה או דומה. פנייתו הוא עברה במכוון ערב בחירת שני נציגי הלשכה בוועדה, מוחמד נעמנה שנבחר באוגוסט האחרון וסקר שמינויה חודש שוב באחרונה, כדי שמי שיגישו מועמדות ידעו מראש כי ייתכנו הגבלות. חימי בלם את היוזמה ולא העלה את הנושא לדיון מנימוקים פורמליים. פרצת ניגוד העניינים נותרה בעינה. התיקים של כלל וצילי נווה. ייצוג בתיקים בפני שופטים שתלויים בה לקידומם אינו הפעם הראשונה שבה עורכת הדין אילנה סקר נמצאת בסיטואציה של ניגוד עניינים. לפני כחודש וחצי נחשפה בכלכליסט פרשת כלל ביטוח ומאות התיקים שקיבל משרדה שסקר מחברת כלל. במקביל, ובלי גילוי נאות, סקר ישבה בוועדת המשנה שדנה בקידומה לשיפוט של עורכת הדין צילי נווה, בחירה בכלל ביטוח ורעייתו של יושב ראש דירקטוריון כלל אז, דני נווה. סקר נבחרה לוועדה לבחירת שופטים בינואר 2015. באותה עת, חברת כלל לא הייתה לקוחה שלה. לקראת סוף אותה שנה החלה כלל להעביר תיקים לטיפול משרד סקר, ובאותה שנה גם החליטה עורכת הדין נווה להגיש מועמדות לשיפוט. נווה כיהנה אז, ועד היום, כמנהלת מחלקת נזקי גוף בכלל ביטוח. ביוני 2016 ניגשה עורכת הדין נווה לקורס מיון מועמדים לשיפוט ונכשלה בו, לאחר שנקבע לגביה כי אין לה מכלול הכישורים הנדרשים לכהונה שיפוטית. כמה שבועות לאחר מכן התקיימה ישיבה של ועדת המשנה שפועלת תחת הוועדה לבחירת שופטים, שבה חברים שלושה ובהם עורכת הדין סקר. ועדת המשנה הכשירה את כניסת נווה למאגר המועמדים לשיפוט למרות הכישלון בקורס. סקר ישבה בוועדת המשנה ולא דיווחה על ניגוד העניינים העמוק שהיא מצויה בו. באוקטובר 2020 פורסם שמה של נווה כמועמדת לשיפוט, בזכות חתימתם של שלושת הפוליטיקאים שבוועדה וללא מעורבות סקר. עם זאת, לאחר חשיפת כלכליסט, הודיע נווה כי היא מסירה את מועמדותה לשיפוט. סקר, שוק. כתבתה של ענת רואה, מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.